בעזרת השם אנחנו נאמר כמה דברי תורה לעילוי נשמתו של יאיר בן דבורה, תן נשמתו צורה בצורה חיים. האותיות והמילים שאנחנו אומרים בדברי תורה נושאים את הנשמה. לכן אנחנו אומרים לעילוי נשמתו, כלומר יש עלייה לנשמה, היא משתמשת בכלים כדי לעלות. ומה הם אותם כלים? המילים, דברי התורה, שבנויים הם בעצמם מאותיות. המילה אות בארמית פירושה להביא. עתה פירושו להביא ממקום למקום, להוביל ממקום למקום. כלומר, האותיות משמשות בעצם למסע עבור העברת מסרים, וגם בנושא שלנו היום, בעניין העלתו של הנשמה של יאיר, זכר צדיק לברכה. בשיר השירים יש פסוק, דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסר. לראות בגנים וללקוט שושנים. אכן, שושנה נלקטה מהעולם הזה. שושנה רחנית, שושנה שהייתה בעלת בוסם מיוחד, חמד של בחור. אז מה קרה בעצם? מה שקרה הוא שנשמתו של יאיר הייתה ענקית, גדולה מאוד, והגוף היה גוף של בחור, של גבר נורמטיבי מהעולם הזה. במילים אחרות, הייתה כאן נשמה גדולה מאוד, ענקית וכוללת, עם מימדים שקשה להם להיכנס ולחיות בצורה הרמונית בגוף רגיל של בן אדם רגיל. היה כאן שילוב בעצם של נשמה גדולה מאוד ביחס לכלים. וכשהאור גדול ביחס לכלי שמכיל אותו, שאמור להכיל אותו, הפער בין אותה נשמה גדולה לבין הגוף הוא זה שמביא סבל נוראי. זאת אומרת שיאיר, זיכרונו לברכה, חי עם ההרגשה של הפער הזה הבלתי אפשרי בין המימד שהוא חי אותו כבר, שהוא היה נמצא בו כבר, עם המפגש עם ערכים מוחלטים וגדולים מאוד, ובין החסרונות שקשורות לעולם שלנו כאן למטה. הפער הזה הוא בלתי נסבל, דווקא בגלל שאצל יאיר הייתה דעת גדולה. דעת זה לא ידיעה, דעת זה כוח לחבר בין דברים. וברגע שהאדם מודע, הפער הזה גורם לסבל. כמו שאומרים חז"ל, מרבה דעת, מרבה מכאוב. ולכן, מבחינתו של יאיר, העולם היה בוסרי מדי ביחס לגובה האלוהי שהוא כבר היה נמצא בו. זאת אומרת שהוא הגיע בגילו הצעיר, ולכן אנחנו לא יכולים להתמקד בגילו. בעולם הזה, במציאות שלנו, הוא אכן היה בחור צעיר, אבל מבחינת נשמתו והגודל, הוא היה כבר כבד בתורה. מלא. ולכן הוא חי בעצם באיזה מין חוסר שוויון, חוסר שיווי משקל בין מה שהוא היה בפנים לבין מה שבעצם המציאות הגשמית מראה לנו כלפי חוץ. זאת אומרת שהמהירות הפנימית שלו, לנשמה אין זמן, הנשמה היא למעלה ממימד הזמן, אבל הגוף נמצא בתוך הזמן. והמהירות של הנשמה במיוחד בנשמה גדולה שכזו, הפער בין המהירות הנשמתית לבין האיטיות שהדברים קורים כאן בעולמנו, זה מוליד את הכאב, זה מוליד את הצער. אנחנו כל הזמן רוצים שהגאולה, כן, אנחנו מבקשים במהרה, שזה יהיה מהר, כי קשה לנו. הנשמה היא מעבר לזמן, היא כבר עכשיו רוצה ומרגישה את הדברים, אבל הגוף הוא מתלבש במימדים של זמן. והפער הזה חונק את האדם, ויש איזה מין הרגשה של החמצה, שקשה לבטא אותה במילים. אז מה קורה כשקשה לבטא החמצה שכזאת במילים? פשוט שותקים. ואז ברגעים האחרונים, בחודשים האחרונים, יאיר שתק. פשוט מאוד, הוא נכנס למין מצב של אילמות כזאת, אבל האילמות הזאת היא שתיקה מבחינת מי שנמצא לידו. האמת היא שהאילמות הזאת הייתה צעקה גדולה מאוד. בתוך השקט הזה, שהוא נמצא בו, היה כאב עצום. זו הייתה זעקה הרבה יותר מאשר צעקה חיצונית היוצאת מהפה, דווקא בתוך השקט הזה. והשקט שנותר אחרי הסתלקותו, שהמשפחה כואבת, שהחברים כואבים, שאנחנו כואבים על אובדנו של חייל כל כך חשוב בעם ישראל, השקט הזה לא נותן לנו מנוחה. הוא גם לא צריך לתת לנו מנוחה, ואסור שהשקט הזה ייתן לנו מנוחה. זאת אומרת שעזיבתו של יאיר את העולם הזה, השאירה תביעה. היא מחייבת אותנו. אנחנו צריכים להקשיב לשקט הזה. קשה להקשיב לשקט. אבל האמת היא שקט מדבר הרבה יותר מהדיבורים. השקט הזה יוצא מן הרווח שבין שתי מדרגות. למשל, בפרשת השבוע אנחנו נקרא על הדיבור האלוהי שהיה יוצא מבין שני הקרובים. מה זאת אומרת? שכדי לשמוע את דבר השם, זה לא יבוא מאחד או מהשני או מהשלישי. זה בא מהשקט, מהרווח שיש בין לבין. מי שמסוגל לקרוא את השקט הזה, כמו מי שמסוגל לקרוא את הלובן שנמצא בין האותיות של ספר התורה, אנחנו מתמקדים באותיות. אבל מעבר לאותיות, כל הגביל הלבן מסביב, הוא הרבה יותר מדבר מהאותיות עצמן, אבל הוא בשקט. הלבן הזה שותק, אבל הוא מדבר, הוא צועק, הוא זועק. וגם האותיות השחורות מונחות על אותו לבן. זאת אומרת שיש הרבה יותר לבן מאשר יש אותיות. יש הרבה יותר שקט מאשר יש הרבה... חושבים שאנחנו שומעים את דברי הרב. תלמיד חכם אמיתי שומע את השקט שבין הדברים, כשהרב שותק. הוא אומר לא פחות, ואפילו יותר, מאשר כשהרב דיבר. ולכן, השקט הזה, דווקא בזכות השקט, זה נותן מקום למקבלים. ומה ששמעתי על יאיר, זיכרונו לברכה, זה היכולת הזאת להקשיב. היכולת הזאת להכיל. היכולת הזאת להיות באותו שקט. לא מדברים. גם בחלומות שחולמים עליו, הוא לא מדבר הרבה. חיוך כאן, חיוך שם. תבינו אותי בלי שאצטרך לפתוח את הפה. למה? כי המילים יסמצמו את מה שיש לי לומר. כשאני שותק, אני מדבר הרבה יותר. הבעיה זה שבעולמנו אנשים לא שומעים. ולכן יאיר חי בשר הגדול הזה. הוא חשב שהוא לבד בעולמו. שאף אחד לא מסוגל להבין אותו. הוא הגיע כבר למדרגה של הפנמה, של הקשבה, של הבנה, של דעת פנימית כל כך, מעבר למהירות של בן אדם רגיל. ואז נוצר פער מאוד גדול בינו לבין החברים, לבין העולם, לבין כל המציאות. הוא כבר אין טעם כאן. אף אחד לא מבין את מה שאני כבר חווה. אני כבר נמצא בקומה אחרת, וקשה לי להיות עם אנשים שלא רואים את זה. יש כאן דברים מאוד מאוד עמוקים, רבותיי, שצריך להבין אותם עד תום. יש כאן לימוד, יש כאן מסרים. אנחנו לא באים לציין רק 11 חודשים, בגלל שאנחנו לא רוצים לומר שנשמה של בן ישראל, חז ושלום, היא בגדר של ההפך מצדיק. משפטם של יב חודשים, י"ב חודשים. אז אנחנו מציינים 11 חודש כדי שנדע שמדובר בבן ישראל, בצדיק, באישיות מיוחדת, שהבינה דבר שהרבה אנשים במרכאות שומרי תורה ומצוות לא מבינים. ואני אגיד לכם מהו הדבר הזה. הרבה אנשים שחושבים שהם עובדים את השם, רוצים לעלות. הם חושבים שאפשר לעלות. לאן אתה עולה בדיוק? אסור לך לעלות. זו עבודה זרה לעלות. מה כן? תן לאין סוף ברוך הוא לרדת. אל תפריע לו בגילויו. מעולם לא ראינו בן אדם שעולה אל השם. אבל ראינו, וזה הצדיק, בן אדם שנותן לקדוש ברוך הוא לרדת לעולם הזה ולהתגלות. לרדת כאן זה לא במובן של שינוי מקום, חס וחלילה. אלא בגדר של גילוי רצונו התברך בעולמנו. ויאיר הגיע למדרגה הזאת, ודיברתי עם דבורה, שתחיה, שגם היא הגיעה למסקנה הזאת, והיא הבינה נכון, לא עולים אל השם, מאפשרים לרצונו התברך להתגלות בעולמנו. התנועה היא תמיד ממעלה למטה, אף פעם לא ממטה למעלה. מי שמתיימר לעלות כביכול אומר, אני יודע איפה לתפוס אותו. והוא גם מסתם לא נמצא פה, אז אני צריך לעלות. אין דבר כזה. העבודה שלנו היא פשוט להרחיב את היכולת שלנו להכיל, להרחיב את הכלים שלנו, כדי לתת לו יתברך לזרום בעורקים של החיים, בברידים של המציאות. לכן התנועה היא תמיד ממעלה למטה. וירד השם על הר סיני. אוי ואבוי מי שעולה. זו פשוט נטישה של המציאות הגשמית. אז הקדוש ברוך הוא יורד. בשביל מה הוא יורד? כדי לגלות בעולם הזה את מי שמסוגל לגלות את רצונו. ומי מסוגל לגלות את רצונו? עם ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא החליט, ככה הוא ברא. עם זו יצרתי לי, רק הם. רק העם הזה, תהילתי יספרו. רק הוא מסוגל לספר את מה שאני רוצה לומר לעולם. אני רוצה שהעולם הזה יחיה על פי ערכים אלוהיים. עם ישראל הוא דוברו של האל. אתם עדיי, נאום השם. אם אתם לא פועלים כעדים, אני הקדוש ברוך הוא כביכול לא אל. כי אני לא מתגלה בעולמי. אז הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בגלות, ואנחנו צריכים להושיע אותו מגלותו העליונה כדי להוריד אותו, לאפשר לו לרדת ולהתגלות בעולמנו. ולכן מה עושה הבורא, קודם כל משחרר את דוברו. איפה נמצא דוברו? בגלות, במצרים. אז הקדוש ברוך הוא יורד למצרים כדי לשחרר את מי שאמור לגלות אותו. את אשתו, את כנסת ישראל בת זוגו. אותה הוא משחרר מהכלא. למה? כי בלעדיה אין לו גילוי. בבחינת אשתו כגופו. כל עוד ועם ישראל לא גלוי בעולם למטה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולמו. הוא נשאר בשמימיו האינסופיים. אבל זו גלות. זו גלות יותר כואבת מאשר ההרגשה הריקנית שאנחנו, בני האדם, מרגישים. הקדוש ברוך הוא נושע כביכול דרך הישועה שלנו, דרך הגאולה שלנו. זה סוד יציאת מצרים. אבל זה לא מספיק. כי ברגע ששחררת את הדובר שלך, את הפה שלך, האלוהי, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, אני צריך להעביר לעם הזה את המסרים שעל פיהם העולם הזה צריך לחיות. זה השלב השני. 50 יום לאחר יציאת מצרים, שוב ירידה עליונה אל עולמנו, בבחינת מתן תורה. הקדוש ברוך הוא בעצם משחרר את התורה שהייתה גם היא אסורה במצרים. כך אומר הזוהר הקדוש. הדיבור היה במצרים. דבר השם היה במצרים. כשעם ישראל משתחרר, כל הדיבור הזה משתחרר. ואז הוא מופיע במתן תורה. וכשהדיבור הזה מופיע במתן תורה, עכשיו יש למי שאמור להיות דוברו של השם, את החומר, האלוהי, העליון. מה אני עכשיו אומר לעולם? מהי הבשורה של הקדוש ברוך הוא לעולמו? זה עובר דרך עם ישראל, דרך הצינור הבלעדי הזה. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הם לא מבינים. אין להם תפיסה בדבר הזה, כי הכלים שלהם לא יכולים לצאת את האינסופיות הגדולה הזאת. זה השלב השני. אבל כיוון שהשלב הזה הוא נקודתי, הוא לא בהמשכיות, צריך להגיע גם כן לשלב שאנחנו נפתח השבת בעזרת השם, משכן. צריך שהשכינה תפעל כאן בעולם הזה. שכינה זה לא שם של משהו. שכינה זה שם פועל. כמו ריצה, כמו נגינה, כמו שירה. שכינה. כלומר, זו פעולתו של האין סוף ברצונות שלו לתקן את העולם שאנחנו נמצאים בו. זה גילוי שכינה. באופן רציף. ולא באופן פונקטואלי, נקודתי, ספורדי, מדי פעם. כשבא לי, אני נפגש. לא. תראו, יש כאן מגמה מתמשכת. הקדוש ברוך הוא יש לו מגמה. כל הבריאה הזאת זה כדי שהעולם הזה יתנהל על פי אותם ערכים. וכל עוד אנחנו לא עושים את זה, לא מיישמים את זה, כי הרי זו הפעולה שלנו. אנחנו דוברו של השם. אז חז ושלום, העולם חסר. העולם כואב. זאת ההרגשה שהייתה ליאיר. אני מבין את כל התפיסה הזאת, תפסתי את זה. אבל אני לא יודע למי לומר את זה. יש לי יהלומים ואני לא יודע למי לתת אותם, הם לא מבינים על מה אני מדבר. אז מה אני עושה? שותק. ולכן כל הרגעים האחרונים שלו בחיים היו בגדר של שתיקה. אבל שתיקה שהיא זעקה גדולה שאין כמותה. כל המימדים של העולם הזה כבר לא היו שייכים, כי הוא אומר, אם אותה אמת אלוהית אינה מתגלה בעולם הזה, אז מה שווה לי בכלל? איך אני יכול לישון על מיטה אם לקדוש ברוך הוא אין בית? אז אני מעדיף לישון על הרצפה. איך אני יכול להיות מאושר אם הקדוש ברוך הוא, העושר הפנימי העליון הזה, זה בגילויות דרך עם ישראל בעולם הזה. ואנשים כנראה לא תופסים, יש איזה מין כאב, פער. רבותיי, איך גורמים לכך? שהגילוי האלוהי ירד למטה, ובכך גם נמשיך את הצוואה הזאת שהשאיר לנו יאיר. זה פשוט להעיר. הוא צריך להעיר. הרעיון הפנימי שהיה בתוך רוחו של הצעיר הגדול הזה, זה בעצם איך גורמים לנצח לשרות בעולם של תמורות, בעולם של חולף, בעולם של זוזות, בעולם של עריות. למה הנצח הזה לא מתגלה כבר? אני כבר לא יכול לסבול את המציאות הזאת שבה הנצח לא מנצח. אתם מבינים שהמוות זה חילול השם? זה חילול שמו, שמו זה רצונו. הרי אם המוות הוא המנצח בעולם שלנו, זאת אומרת שיש כוח חז וחלילה בעולמנו שיותר חזק מהקדוש ברוך הוא, שהוא החיים, שורש החיים. איך יכול להיות דבר כזה? זו סתירה הכי גדולה של מציאותו התברך. לכן אנחנו מתפללים בילה המוות לנצח. זו שערוריה. אסור לקבל את זה. אנחנו צריכים לפעול כדי למגר את המציאות הזאת, שהיא לא מציאות, שהיא הפך מהמציאות. אז רבותיי, יש מפתח אחד. והמפתח הזה הוא המתנה הגדולה ביותר שניתנה לנו בשבת פרשת תרומה. פשוט מאוד. נתינה. עד היום קיבלתם. עד היום אני, הקדוש ברוך הוא, פעלתי. אני אקטיבי ואתם פסיביים. אתם רוצים להתקרב אליי? אתם רוצים שאני ארד ואת גלה בעולם שבראתי? תהיו כמוני. איך תהיו כמוני? אני נותן, תהפכו להיות גם אתם, לא רק מקבלים. נכון שאתם מקבלים, זה הטבע שלכם, אבל תהיו מקבלים על מנת לתת. ברגע שתהפכו את הרצון האגואיזם שלכם לנתינה, לקבלה על מנת לתת, אז תהפכו להיות כמוני. זה נקרא בלשון חז"ל אהבה. מה כתוב על בית המקדש? תוכו רצוף אהבה. שני הסברים. הרצפה של בית המקדש כולה אהבה. כשאתה דורך על בית המקדש, אתה מרגיש אהבת ישראל. מבנות ירושלים, מהבניין של ירושלים ומבנות ירושלים. אבל לא רק רצפת אהבה, אלא רצף של אהבה. תוכו רצוף אהבה בלתי פוסקת. ומה זה אהבה? זה להיות אחד עם. זה להיות דואג ל. זה לכאוב את כאבו של אח שלי, של אחותי. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לתת, ויקחו לי תרומה, והפכו להיות כמוני. רק בצורה כזאת אנחנו גדלים. אז נכון שאנחנו בשפה שלנו אומרים שאנחנו מתעלים, עולים. האמת שאנחנו לא עולים לשום מקום. אבל כשאני הופך להיות נותן בחיי, אני מאפשר לקדוש ברוך הוא לזרום הרבה יותר דרכי. אני הופך להיות הרבה יותר אלוהי. העולם הזה יותר אלוהי. זורמת בו הרבה יותר אלוהות. ומה זה אומר? זה אומר שיש פחות חולים. שיש פחות אנשים כואבים, שיש פחות אנשים סובלים, שיש פחות עוני, שיש יותר עושר, שיש יותר חיים, שיש ריבוי של דינמיות. למה? כי פשוט אנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא לזרום. זה המזל שנוזל מלמעלה. כשאתם מאחלים למישהו מזל טוב, אתם אומרים לו נזילה טובה. שתהיה נזילה מן העליונים לעולם הזה. אז היום באנו לעילולה, לא באנו להזכרה. באנו למדרגה, ואני מרגיש את זה לפחות באישיות הקטנה שלי, הפרטית שלי, שזו בעצם מתנה. שבכלל הוזמנתי כדי לדבר על אישיות כל כך גדולה. שנראיתה כאילו בעולמנו בגוף של בחור צעיר. אם היינו מבינים אילו נשמות גנוזות בתוך הגופים האלה, וזה החידוש הכי גדול, לצאת מהקופסה שאני נמצא בה של הרצון לקבל ולהפוך להיות בעצם להשתבות הצורה שלי לצורה של כביכול, לערכים שהקדוש ברוך הוא מנחיל לנו כמורה. וכדי שהנצח ייפגש עם הארעי, אז צריך לבנות את המערכת הזאת. לבנות את המערכת שנקראת משכן. שהמערכת הזאת תוכל להכיל את כל הערכים האלה הגדולים. רבותיי, אנחנו לא עוסקים בדתיות קטנה, בשקל, בגרוש. אנחנו מגיעים בהיסטוריה שלנו לציר שחותם את כל ההיסטוריה האנושית. אם לא תצאו מהקופסה הקטנה של אני מסודר ואני שומר מצוות ומספיק לי, אנחנו לא נוכל להתקדם. ועכשיו דורשים מאיתנו כבר להילוך גבוה, הרבה יותר רציני. אנחנו צריכים לבנות משכן. אז כמובן לפני שאנחנו בונים את המשכן הגדול, אנחנו צריכים להיות אנחנו, קודם כל. וזה מה שהיה יאיר, משכן. איך אני בונה משכן? אמרתי לכם. תוכו רצוף אהבה. אם אני הופך להיות ממקבל למקבל על נת לתת, אני בעצמי הופך להיות משכן. מה זה משכן? אתם יודעים מה זה משכן? זה שגרירות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה משכן. כשנכנסים לבית המקדש, כשנכנסים למשכן, לאן נכנסים? לביתו של האל, לערכים האלוהיים שהם לא מן העולם הזה. כמו שאתה נכנס לשגרירות איטליה, אתה לא במקום, אתה באיטליה. אתה נכנס לבית המקדש, אתה אצלו. אצלו, אצילות. וברגע שאני נכנס, אני בן אדם אחר. ויאיר ז"ל, ואני רואה את הכאב של האמא ושל האבא, של האחיות, של האחים, של החברים, כל כך כואבים, כי הם מרגישים בתת מודע את הפספוס הגדול הזה. כי הוא בעצמו הגיע למדרגה הזאת, מהר מאוד, של להיות שגרירות אלוהית. הבעיה זה שהעולם הזה אפשר בקלות להתייאש ממנו. וזה אסור לנו לעשות, רבותיי. אסור לנו להתייאש מהעבודה הזאת. גם אם אנחנו גדלים, גם אם אנחנו רוצים לגדול, ולגדול זה להתחיל להיות משפיע. לא צריך להיכנס לדיכאון הזה שאף אחד לא מבין אותי ואני עובד לבד, ואני מרגיש שונה מכולם, ואני מרגיש כמובן לבד ובודד בעולמי, והעולם הזה כולו שקרי, אז אין לי דבר מה לעשות כך. אסור לנו להיכנס ולהגיע למדרגה הזו. ולכן העניין שלנו צריך להיות מלווה כל הזמן. אם אני רוצה לצאת מהקופסה הקטנה שלי, כל הזמן להיות מלווה בשמחה. אנחנו בחודש אדר, רבותיי. זה לא סתם. דרשו חז"ל, אדר זה א', אלופו של עולם שיורד לעולם הזה, מוצא את הדירה שלו. א', דר. אתה רוצה להביא את בורא עולם, את רצונותיו, ולחיות על פיהם? בכבוד. אתה צריך לצעת, לנטוע עדר, עץ חזק מאוד. ואיך אני מיישם את הפרויקט האלוהי הזה? כי אנחנו שותפים. לא לשכוח, רבותיי, אל תגמדו את התפקיד של עם ישראל. אנחנו חושבים כאנשים פרטיים. צריך להתחיל לחשוב כלאום. צריך להתחיל לחשוב כמכשיר עצום שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, תכנת אותו. לצורך הזה. אז אני צריך להיות גם אני, תוכי, רצוף אהבה מבנות ירושלים. אני רוצה לבנות את ירושלים, אני רוצה לבנות בית לשם, גם במובן הפרטי, גם במובן הלאומי וגם במובן הקוסמי, ולשיר את שירת כל ההוויה, כמו שאומר הרב קוק זצ"ל. השיר הפשוט, הכפול, המשולש והמרובה ושיר השירים שעל כולם. והשמחה היא הכלי. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. מה זה אומר כי בשמחה תצאו? הרי אם אני רוצה ללמוד משהו, חכמים אומרים לי, אל תלך סתם ללמוד. אז תשמעו את הביטוי של חז"ל, צא ולמד. מאיפה אני צריך לצאת כדי ללמוד? אתה לא יכול להגיד לי, שב ולמד? לא. צא ולמד, כי אם אתה לא יוצא מהקופסה הקטנה שלך שהתרגלת אליה, אתה בחיים לא תלמד. אז איך אני יוצא? כי בשמחה תצאו. אתה חייב את המנגנון הזה של השמחה. והשמחה הזאת, ממה יכולה לנבוע? ממה היא נובעת השמחה? ממה שאני מקשיב לרדיו לאיזה שיר שמח? לא, זאת לא שמחה. השמחה האמיתית, היא נובעת מזה שאתה הופך להיות אקטיבי בחייך, שאתה בעצמך מתחיל להשפיע על אחרים, שאתה בעצמך מתחיל לתת. ההשפעה מולידה שמחה. למה הקדוש ברוך הוא נאמר שהשמחה במעונו? כי הוא כל הזמן בהשפעה. זה סוד הגאולה. אז למרות הכאב הגדול הזה, שאנחנו עכשיו מציינים 11 חודש ליאיר זוטר. למרות כל הכאב הזה, אנחנו צריכים לקחת את המושכות לידיים ולהרבות בשמחה, כי אין לנו משהו אחר. תשימו לב מה אומרת המשנה בתענית, כן? או שמרבין בשמחה, או שממעטים בשמחה. לא אומרים לך להיות עצוב, חז וחלילה, יש לנו רק מדד אחד, השמחה. או פחות או יותר. ואני אסיים בדבר אחד, ברשות הרבנים החשובים. כשכתוב מי שנכנס אדר, כן, זה המשך, כשם שמי שנכנס אב, כי מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה לא נתון. זו בקשה. אומרים לנו חכמים, תדע לך, שאם אתה נשאר עם השמחה הרגילה שלך של כל השנה, כשאדר מגיע, זה לא יספיק. כשחודש אדר מגיע, אתה חייב להרבות בשמחה כדי להיות מאוזן. למה? כי חודש אדר זה לא כמו שחושבים, תחפושות וריקודים ושירים. זה מצב בכלל לא פשוט. ואם אני לא מרבה בשמחה, אני חס וחלילה עלול דווקא בחודש הזה לרדת יותר עמוק. חס וחלילה. לכן אנחנו צריכים להרבות בשמחה. דווקא בחודש הזה. לא לתת לאנשים לחשוב שהשמחה היא בלתיים. עם החודש. לא. אני מרבה בשמחה כי אם אני שמח באדר, תהיה לי גאולה בניסן. ולכן זה סמוך. ובעזרת השם, על ידי ההפנמה של כל הרעיון, כי כשאנחנו באים לכאן צריך לקחת איתנו, יאיר נמצא כאן עכשיו. ככה זה הפרוטוקול. נותנים לנשמה הזאת לרדת ביום ההילולה. אז היא נמצאת כאן, היא שומעת. ולכן אנחנו צריכים לקחת ממנו את מה שהוא עדיין לא סיים. הרעיון היה רעיון חשוב מאוד. אבל הוא לא ראה איך מיישמים אותו, כי הוא התייאש מכל המציאות הכל כך גרועה ביחס למדרגה שהוא היה בה. אז אנחנו עכשיו, בעזרת השם, אנחנו אומרים לו, יאיר, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו בעזרת השם נמשיך ולא נתייאש. אנחנו יודעים שהעולם הזה זקוק לתיקון, ואנחנו נצליח. למה? כי זה הפרויקט של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. אבל בתנאי אחד, שלא נרדם, ישנו עם אחד, חז וחלילה, דרשו חז"ל, ישן אלוהיהם של אלה, לא הם ישנים. כאילו כל המערכת שלנו נרדמה. אוי ואבוי, חלילה וחס. הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. אנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח, כי אנחנו נמצאים בקבוצה המנצחת. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לפספס את עולמו. ואנחנו נבחרנו כדי להיות בקבוצה המנצחת הזאת. אז יהי רצון שנתפקח, שנגדל, שנפסיק לחשוב שאנחנו קטנים, כל אחד בקופסה הקטנה שלו, בפינה הקטנה שלו. אלא לגדול. לגדול זה לקבל מוכין דגדלות, חוכמה ובינה. ולא להיות במערכת הנמוכה של המציאות. ומה זה לגדול? דפקטו? להתחיל להשפיע. תפסיק לחכות שיתנו לך. תתחילו להשפיע. כל מה שאתם לומדים מהרבנים החשובים שלכם, תמשיכו את זה. כל פעם שאתה מקבל שיעור, תקבל על מנת להשפיע. אל תשמור את זה לעצמך. בעזרת השם, המורשת של בחור כל כך צעיר, תשמר, ובעזרת השם בקרוב אנחנו נזכה גם לראות אותו, כי אנחנו מאמינים בדבר האולטימטיבי שזה תחיית המתים. למה? כי יש לנו תקווה שהעולם הזה כן יצליח. אין חידלון פה. אנחנו הולכים להצליח בגדול, אבל צריך להאמין, ובמיוחד ברגע שקודם לגאולה. לא לשכוח, לפני יציאת מצרים הייתה מכת חושך. אז יש תמיד איזה מין מצב חשוך מאוד, דווקא בגלל שאנחנו קרובים כל כך ליציאה. יהי רצון שבעזרת השם, הנשמה של הצדיק, תתפלל על המשפחה, על כל החברים, על כל מי שבאו, וגם מי שלא באו, על כל עם ישראל, שנהיה שמורים מכל מכה, מכל מגפה, מכל מחלה, שנהיה בשמחה גדולה בעזרת השם, כי באותה שמחה, נזכה לגילוי רצונו של השם יתברך בעולמנו, בקרוב מאוד, אמן ואמן. זה נשמתו צורה בצורה חיים. יואל בן הרוש, מיכון מאיר בירושלים, תלמיד של הרב קוטרמן. תלמיד שלו כבר 30 שנה, יותר עתיד, 35 שנה. אני הייתי עד לפני חודשיים בכפר אדומים, ועכשיו אנחנו ברעננה. אני מלמד אצל הרב חרב. הרב חרב.
הרב חרב?
כן.
ברעננה?
כן.
יש לו ישיבה?
יש לו ישיבה, זה ישיבת בית בני עקיבא, כן.
יואל בן הרוש.
בעזרת השם. כן, גם אני.